לכם את הדפים הללו, אני מקווה שלכולם יש, מפני שאין לי עותקים נוספים. מה? אין לי פה עותקים נוספים, צר לי. אין לי עותקים נוספים, דווקא. רגע? לא. נראה, אולי במקרה. צר לי. בשיעור הקודם עמדנו בהרחבה על מילה אחת, את הזמיר, זוכרים. עסקנו בזמיר במובן של קיצוץ, כפי שעולה פה מתוך דברי הרב, זמיר עריצים. עסקנו בזמיר במובן של ניגון, ועסקנו גם בזמיר במובן של ציפור שיר. באמת, המילה זמיר בעיקרה מופיעה במקרא, בלשון רבים, זמירות, כביטוי לניגונים. וראינו את הקשר שבין המושגים השונים, וראינו גם כיצד הרב במשפט אחד מקפל בתוכו גם את הזמירה, במובן של קיצוץ, ובעיקר הכרתת הרשעים מן העולם, וגם במובן של ניגון שמתנגן בשעה שהרשעים קלים מן הארץ, ועמדנו על הפסוק המיוחד, עוזי וזמרתיה, שמתפרש לשתי המשמעויות, פירוש רשי, פירוש הרשבם. ראינו שגם הפסוק וזמיר העריצים יענה, מתפרש במובן שזמיר, זמירות העריצים נחרטות, אבל גם במשמעות של זמיר עריצים יענה, דהיינו, יתקצצו הרשעים, וראינו שהוא הדין גם בפסוק שבשיר השירים עצמו, שעולה לפניו ולאחריו בשתי המשמעויות. כל דודין איזה בא, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, דימוי מעולם הטבע והצומח, את הזמיר הגיע הזמן של זמירת הגפנים, אבל בהמשך, וכל התור נשמע בארצנו, שהוא סימן של ניגון, וממילא הזמיר וכל התור הם חופפים במובן של ניגונים. וכך כותב פה הרב, שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח, את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. אז מחד זמיר עריצים, רשעים נכרתים מן העולם, במשמעות של זמירה של קיצוץ, ומאידך, בהקבלה לכל התור נשמע בארצנו, ניגונים נשמעים. כל הפרק הזה של המלחמה, כל הקטעים הללו הם קטעים שכבר עמדנו לא אחת על כך שהם מעוררים איזו תחושה אמביוולנטית, אולי במידה מסוימת אפילו אנטגוניסטית, זאת אומרת, קצת ככה שתחושת ניגוד, כי אנחנו איננו רגילים לקשור שבחים למלחמה. ובוודאי שאנחנו מצפים ליום שיהיה בו שלום בעולם. למדנו זה עתה בפרשת תרומה, וגם קראנו בהפטרה שאפילו כל פטיש מקבות לא נשמע, וגרזינים לא נשמע בבית בעת היבנותו. כי הבית השלם, בו וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות. וכבר קראנו, לא תבנה אתם גזית כי חרבך הנפת עליהם ותחלליה. במצב האידיאלי השלם, אנחנו מצפים לשלום שלא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אבל במציאות שבה עולם מתבוסס ברשעתו, ויש גילויים של כוחות רשע בעולם, ויש גילויים קשים מאוד שבהם מתבררים הדברים דווקא מתוך מלחמות ומאבקים, אז יש לעתים ברכה שיסודה גם בבירור האמת, בבירור הדברים מיסודם. אנחנו אינם יכולים לברך על כך, למשל, נקשור את זה לעניין אקטואלי, שהחמאס עלה לשלטון ברשות הפלסטינאית. בוודאי, חמאס שיסודו רשע, וכשמו כן הוא חמאס הוא וחמאס אימו, וכל מגמתו להשמיד את מדינת ישראל, הם אומרים ככה במתק שפתיים, הם לא מתכוונים לזרוק אותנו לים, רק על שפת הים. אז ברור שזה דבר נורא. ויחד עם זאת, יש בזה בשורה. מתבררת אמת, מתבררים דברים. הבירור שדווקא בא כתוצאה מגילוייה של הרשעה ומההתנצחות, הם מבררים וממילא גם הם מאפשרים טוב יותר להתמודד עמם. אלא אם כן, יש שוטים, גמורים, שאומרים, אם החמאס עלה לשלטון וממילא אין אפשרות לשאת ולתת איתו, אז אין ברירה, צריך לסגת באופן חד צדדי. שמעתם הבוקר את התקשורת, את השויטה הזה, שהיה פעם ראש השבק, אבי דיכטר. טוב, אין מי לסת ולתת, ממילא צריכים לסגת באופן חד צדדי. ובעניין זה יש שיתוף מלא בינינו לבין החמאס, כי גם מצד שני אמר מה שמו הניה, או שכחתי כבר את שמותיהם של הצדיקים הללו, שמפת הדרכים מתה. נתרה תוכנית ההתנתקות של שרון, כך הוא אמר. אנחנו דוגלים בתוכנית ההתנתקות שלו. למה לשאת ולתת? למה לבטל את הטרור? אם אתם מוכנים לסגת באופן חד צדדי. לאיוולת כזאת, עוד באמת, לא הגענו. אולי רק שתהיה הסרת טבעת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בריש גלי, כמה אנשים יתפכחו. וגם אז, מרדכי ידע את אשר נעשה בעיר. ויקרא מרדכי את בגדיו, ויזעק זעקה גדולה ומרה. היו בטח חכמים. מה זה מרדכי ידע? ואחרים לא ידעו. אחרים אמרו, חבותיי, מה? ווס ברנט, כמו שאומרים ביידיש. מה בוער? מה בוער? בסך הכל אמר לי פלפור לעוד 11 חודש. יש עוד שנה שלמה. אפשר בינתיים לאכול, לשתות, לעשות דיפלומטיה. מה בוער? מרדכי ידע את אשר נעשה בעיר, ויקרא מרדכי את בגדיו, ויזעק זעקה גדולה ומרה. לראות את הדברים ברגע הנכון, ולהקות על השולחן, לפני שתיקבע התודעה הזאת, לפני שישלימו כבר עם מציאות של חמאס, ועם מציאות של רשע, ורק צריך לשאת ולתת איתם, וכבר ראינו דברים מעולם. אז זאת הייתה הערת אגב, כמובן לא פוליטית, ואנחנו עכשיו ניגשים אל דבריו של הרב. הרב פה מוסיף לנו משפט שהוא משפט קשה. ולא בכדי, כבר אתה הערת רב שלום, שהמשפט הזה הוא משפט שלא קל לנו לעכל אותו בימינו אלה. אני מקווה שזה צולם משני הצדדים, נכון?
כן, כן. כן.
בסדר, אז חכה עוד רגע. נחלק עוד מעט. כן. אולי את הדף הזה כבר אפשר לחלק. את הדף הראשון, לא דבריו של הרב, אלא הדף מהגמרא. הוא מהגמרא, כן. יפה. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. למען האמת יש להודות שהמושג הזה מיתת צדיקים מחפרת איננו קל ואיננו מתיישב עם המושגים הרגילים שלנו. כן, אפשר לקבל גם דף אחד? לא, לכם יש, נכון? מה שנותר. כן. ואיננו מתיישב עם מערכת הערכים שלנו, שיסודה קודם כל, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, משלם שכר טוב ליראיו ומעניש לעוברי מצוותיו. זה הכלל של שכר ועונש. ושכר ועונש נוגע לכלל הציבור, אם שמוע תשמעו ואם לא תשמעו, ונוגע גם לכל יחיד ויחיד. נכון. אנחנו כולנו מודעים לשאלה העתיקת היומים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, והמקרא עצמו כבר מתלבט. אבל מה שלא נשיב על כך, הלא ביסוד הדברים אנחנו מבקשים לומר שגם אם אנחנו איננו מבינים ואיננו יודעים מכל מקום בוודאי שיש חשבון אלוקי שעוד ישלם בסופו של דבר שכר טוב, ויעניש לעוברי מצוותיו. ואילו כאן, כביכול, אנחנו מקדשים או נותנים מלכתחילה ציון חיובי למיתת צדיקים, כאילו הלא עוול בכפם, ורואים בה ערך של מיתת צדיקים מחפרת. והדבר הזה צריך עיון, על מה ולמה. אז קודם כל נראה מה המקור לביטוי הזה, מיתת צדיקים מחפרת. כמובן שהרב זצ"ל איננו לוקח את הדברים האלה מדנפשי, אלא זוהי גמרא מפורשת, גמרא ערוכה, ואגב, גם מי שלא מכיר את הגמרא הזאת במועד קטן, יתבונן ברש"י על התורה בפרשת מות מרים, אז שם רש"י מביא, למה נסמכה פרשת מות מרים לפרה אדומה, לאפר פרה אדומה, לומר מה אפר פרה אדומה מחפר, אף מיתת צדיקים מחפרת. שם רש"י אומר מה קורבנות מחפרים, אף מיתת צדיקים מחפרת, אבל באמת המקור שלו הוא בגמרא פה במסכת מועד קטן, בדף כ"ח עמוד א', וכאן הלשון הוא אפר פרה אדומה, ולא בכדי, כי באמת זוהי הסמיכות. צריך לשים לב, פרה אדומה זה לא בדיוק קורבן, זה דבר שהוא מכשיר ומתהר באמת. אז בואו נראה. אתם רואים, יש, שמתי נקודה, כדי שיהיה ברור איפה אנחנו עומדים. אתם עימדי חברים. טוב. אמר רבי עמי, למה נשמחה מיתת מרים בפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה פרה אדומה מחפרת? אף מיתתם של צדיקים מחפרת. וממרה נוספת, סמוכה לה, אמר רבי עזר, למה נשמחה מיתת אהרון לבגדי כהונה? מה בגדי כהונה מחפרים, אף מיתתם של צדיקים מחפרת. כן, מרים ואהרון מלמדים אותנו את הדבר הזה. מה פשר הביטוי הזה לבגדי כהונה? אני מחפש... אלעזר. כן, שם, בואו נראה את הלשון עכשיו. באמת, אתם רואים פה בתוספות. מיתת אהרון לבגדי כהונה, דכתיבו והפשט את אהרון את בגדיו, ואהרון יאסף במת. כן פרש הקונטרס. קונטרס שנמצא כנראה בכתב יד, לא נמצא אצלנו. ואין לפרש מיתת בני אהרון לבגדי קודש ילבש לפי שאינו סמוך כל כך. זה נכון, הסמיכות הזאת, פה במקרה הזה זה לא כל כך סמיכות, אלא חלק מהסיפור. אבל חלק מהסיפור שהוא באמת, יש פה הדגשה מיוחדת. אני עומד על כך כי אתם... כבר למדתם לדעת שאנחנו בדרך כלל, כשאנחנו רוצים לפענח דרשה, צריך להבין איך הרעיון מונח בעומק הדרשה, גם בצד התוכני שלו, וגם בהסמכות על לשון הכתובים, לא סתם בגדר של איזה וורט או ורטלך, אלא בגדר של הבנה לעומק. באמת בפרשת חוקת, שני הפסוקים הללו נמצאים בפרשת חוקת, אנחנו קוראים... במות אהרון בהור ההר שיש שם הדגשה מיוחדת על כך שאהרון פושט את בגדיו. אני קורא אחרי הפסוקים שאהרון לא יאסף אל עמה ולא יבוא אל הארץ וכולי, קח את אהרון ואת אלעזר בנו ועל אותם הור ההר ואפשט את אהרון את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרון יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני ויעלהו אל הור ההר לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. אז ההדגשה המיוחדת הזאת על הפשטת בגדיו של אהרון והלבשתם באלעזר, כמובן אומרת דרשני, ואני רוצה לנסות במשהו לפענח את הדברים. אני מודה ומתוודה. כל העניין... סליחה, שנייה אחת אם זה רק מה קשור לי. הלו? שלום לך, אורי. אני של... מיתת צדיקים מחפרת, בכלל כל השאלות הללו של שכר ועונש, הן שאלות שהן בגדר קו שדרך מעלה, כבשונו של עולם. וכל ניסיון שלנו לנסות להבהיר על פי זה מותם של צדיקים, ובעיקר מה שכותב פה הרב על היחידים הנספים בלא משפט, ומתי, וכשאנחנו יודעים שלעיתים היחידים הללו הם לא יחידים, אלא זה יכול להיות גם חצי מיליון ילדים, כפי שהיה בשואה, אז הדברים הם קשים לנו עד מאוד. אבל אנחנו מצווים לנסות להבין את מה שנאמר כאן, ולקרב את הדברים ככל האפשר ליסודות שמקובלים עלינו מבחינה פסיכולוגית ומבחינה השקפתית, בלא להישאר רק בתחום המיסטי, כאילו יש פה איזה מנטרה, מיטה צדיקים מחפרת. אז המבט הפשוט אומר שבאמת צדיקים נלקחים כדי שילמדו סנגוריה בשמיים. הלא אנחנו כולנו מאמינים, בני מאמינים, שהחיים אינם נגמרים כאן עלי אדמות, וצדיקים שעולים ושופכים שיחם לפני השכינה, לפני כיסא הכבוד, יש בהם את ההתעוררות הגדולה. ויש גם שתלו את זה בפסוק שאומר, אנשי, הצדיק עבד ואין איש שמה לב. אנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף צדיק. אז יש שאומרים מפני הרעה נאסף צדיק, כדי שלא יראה ברעה. אני זוכר כמה פסוק הזה כל הזמן המה באוזנינו בית הלווייתו של מורן ורבינו הרב צבי יהודה. בפורים, באותה שנה, איזה שנה זאת הייתה? מה? תפשין מבית. באותה שנה של, 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 של עקירה וגירוש היהודים מימית, לא מגוש כתיף, מימית, במעגל הקודם. ואז היינו שם מתוך סעודת פורים, בתוך סעודת פורים בימית, נודע לנו עוד אנחנו שם יושבים וככה משתדלים לרומם את השמחה, אז נודע לנו שמורן ורבינו הרב צבי יהודה נפטר, וישר עזבנו את הסעודה ונסענו ירושלימה, הוא נקבר בעיצומו של פורים דפרזים, בגשם שוטף. עלינו מעלה הר הזיתים, כמו דוד המלך, עין אחת בוכה והשנייה צוחקת, וכך אמרו שרב צבי יהודה נפטר מן העולם בחיוך של פורים, אבל אז באותה שעה חשנו כי מפני הרעה נאסף צדיק. אבל יש גם המפרשים, ואין הסתירה בין הפירושים, כי מפני הרעה נאסף צדיק להפיל תחילתו כלפי שמיים ולעורר סנגוריה על עם ישראל. שוב, עולם מושגים שהוא גבוה ורחוק מאימנו, אבל דבר אחד הוא מלמד, שצדיקים במותם נקראים חיים. מה שכאן עומד ומשמש, אף שם עומד ומשמש. יש בגמרא במסכת ברכות מחלוקת כאילו, האם יודעים המתים מה שקורה כאן בין החיים? הגמרא שם דנה בצורה מאוד מרתקת בסוגיה הזאת, ומביאה ראיות וסיפורים לכאן ולכאן. צדיקים, בוודאי, במותם קרויים חיים, במובן הזה שהם אינם עוזבים את צאן מרעיתם, גם ביותם בגובהי מרומים. זה מסורת, מסורת ומוסד מוסד בישראל, ואם אתם רוצים את הראיה הגדולה ביותר, הרי זה אליהו הנביא, שאחרי הסתלקותו, ואחרי עלייתו בשרה שמיימה, בספר דברי הימים אנחנו מוצאים, ויבוא מכתב מאליהו. ביטוי מכתב מאליהו זה לא המצאה של הרב דסלר, הוא לקח את זה כמובן מביטוי שמופיע רק בדברי הימים. והמכתב מאליהו הוא 8 שנים אחרי הסתלקותו, אחרי עלייתו השמיימה. אז ראיה גמורה מהמקרא, שגם לאחר מותם צדיקים, מה כאן עומד ומשמש, אף שם עומד ומשמש.
גם זה
בתחום
המיסטי.
כן, לא ברור, בתחום המיסטי, כשאני אומר מיסטי, אני מתכוון להגיד לא מיסטי, במובן שזה איזה מין כלל עיוור, אלא המשמעות היא, אם אני מאמין בהישארות הנפש, ואני מאמין שהנשמה אינה עובדת, ואנחנו מאמינים בכך, אז לנשמה הזאת יש תפקיד גם לאחר הסתלקותה מן העולם. אבל ברור שאנחנו שואלים, וכי בעולם הזה ובמגע בארצות החיים, אין הצדיקים יכולים להשפיע לפחות באופן ישיר יותר? מבצע בדמי בריתי אל שחת, אז כמובן אפשר לענות ואנחנו נכנסים לענייני סודות. אני רוצה, מה?
יש גם פשט.
כן.
אני חושב שהפשט הוא שאין הקדוש ברוך הוא מתערב בחירת האדם, אם האדם בחר ברע, הוא יעשה רע. ויכול הצדיק להינזק מהרע הזה.
כן, אבל למה זה הגדרה של מיטת צדיקים מכפרת? זה מה שאתה אומר, לא, זה מה שאתה אומר, זה מבהיר למה באמת צדיק יכול להינזק מהרע, ודיברנו על זה כבר בפרשת קין והבל, למשל. אבל הביטוי מיטת צדיקים מכפרת מלמד שיש פה משהו מעבר לזה. לא רק שהוא ניזוק בעקבות הרשע, אלא יש פה משהו שהוא מכפר. מה הצד שמכפר פה? זה דבר שלא מובן, עדיין בא ההסבר הישר שלך בקשר לעניין, שגם
אנחנו תופסים שעיקר השכר זה לא כאן, כאן זה רק דמי ישר.
נו, אז
תנאי ישר.
נו, בסדר.
אז, אבל עיקר,
אז מה זה מכפרת? מכפרת משמע שזה מכפרת גם בעולם הזה. גם שאתה אומר הוא יפה כשלעצמו, אבל הוא לא מבטא מה מיטת הצדיקים מכפרת ביחס לעולם הזה. זה לא מתברר גם מה שאתה אומר. אני רוצה לומר, מתוך לשונו של הרב כאן, אני חושב שיש איזשהו אור נוגע בדברים. קודם כל, אבא נאמר, יסוד שהוא יסוד מוצק. אי אפשר לעשות הפרדה מוחלטת בין הפרט לכלל. יש הנהגת הכלל של ריבון העולמים, ויש גם הנהגת הפרט. ויכול להיות מצב שבו הכלל סובל, ועדיין הפרט ניצל מן הסבל. וכך גם באמת תפילתו של אברהם אבינו, לגבי סדום, אולי ימצאו 50 צדיקים, האף לא תיסה למקום בעבורם, כן? ואולי 40, אולי 30, עד 10 הוא מגיע. ובסופו של דבר, כפי שמתקיימים הדברים אכן, הנה סדום החטאה המושמדת, ולוט ובנותיו ניצלים. הרי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עוד יותר אפילו מאשר אברהם, מציל אפילו את הבודדים, כי אין הבודד צריך לשאת באבון הכלל. אז זה יסוד פשוט. אבל מעבר לו, עומד העיקר שאדם איננו יכול לנתק עצמו לחלוטין. לא במדרגתו הרוחנית, וגם לא במציאותו, במציאות החיים שלו, מן הכלל. וכשהכלל סובל, גם היחיד סובל. הוא קודם כל סובל בעצם העובדה, שכשיש מציאות רעה, כמו מלחמה, או כמו רעידת אדמה, או כמו איזושהי צרה, אז הוא חלק מן המציאות. ולא תמיד מתרחש ניסה בגדר של מה שמסופר אצל קורח ועדתו שהרומי מתוך העדה הזאת ואנשים נסים והאדמה פוערת את פיה ובולעת רק את קורח ואת היקום ואת כל אשר לו ואנשים האחרים ניצלים. בדרך כלל זאת מציאות. אבל מעבר לזה, האדם גם מבחינה נפשית, כשהוא נמצא במציאות של מצוקה, אז הוא סובל. שהאנשים שסביבו נפגעים, ככל שאדם יש לו נשמה יותר כללית, הוא יותר סובל גם מבחינה נפשית. מה הוא יכול לומר, אני את נפשי הצלתי? הנה, אנחנו עכשיו עוסקים במגילת אסתר. זה כל עניינה של אסתר, מה שאומר למרדכי, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים מקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה אומר מרדכי לאסתר? מה את חושבת שאת יכולה לעשות שבת לעצמך? תיאורטית אפשר. יכול להיות שאסתר לא תמשיך לא להגיד את המוות מולדתה, והיא תנצל. אבל מה טעם בחייך? איך אומרים בימינו שלנו? את כבר לא רלוונטית. אין טעם בקיומך. את ובית אביך תובדו, אם לא תעשי את, אתה מוטל עלייך. אבל בכל מקרה, בין אם תעשה, בין אם לא תעשה, היא חשה את כאבו של העם, ולכן אסתר המלכה בעצמה אומרת, וזה הביטוי הנפלא, נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. זה משפט שהוא לא אומר שני דברים, אלא נפשי בשאלתי, כי עמי בבקשתי, ואם עמי רע, אז שלומי, כי שלום עמי. איך אוכל וראיתי ברעה אשר תמצא את עמי, ואיך אוכל וראיתי באובדן מלדתי. זאת התחושה הנפשית, גם אם האדם נמצא באופן קיומי, במצב טוב, חייו אינם חיים, אם עמו סובל. ולכן אסתר מוסרת את נפשה למען הכלל. אפילו שם הדיון בין מרדכי לאסתר, הוא באמת נוגע בדיוק בשאלה הזאת. אסתר אומרת, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, אז אני, ההליכה שלי היא סכנת נפשות. אומר לה מרדכי, סכנת נפשות למען האומה ראויה. למען יחיד, שאלה אם אדם צריך למסור את נפשו, לסכן את עצמו כדי להציל את חברו. למען הכלל, תשובות ארוכות של הרב זצ"ל במשפט כהן, למגדר מילתא, זה פשיטה. זה מה שמרדכי אומר לאסתר. גם במדרגות הרוחניות, למשל, כשיש מצב של משבר רוחני, והעם נמצא במצב דוכה, אז אדם, גם אם הוא כביכול ינסה להתייחד ולהגיע למדרגות גבוהות, אז הוא יושב בדד וידום כי נטל עליו. זה מה שאומר ירמיהו לברוך בן אריה, שזועק, יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. מה המנוחה שלא מצא? ברוך בן אריה, פתאום מנוחה לא מצאתי. אומרים חז"ל בצדק, מנוחה לא מצאתי, נבואה. כי בשביל אדם כמו ברוך בן אריה, שזכה להגיע למדרגות כאלה, אז היעדר נבואה זה כאילו רוח קודשך אל תיקח ממנו. אז בוכה ברוך בן אריה, למה אני לא זוכה להתגלות אלוקים? אומר לו ירמיהו, הנה אשר בניתי אני הורס, ואשר נתתי אני נוטש, ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש. גדולות זה נבואה. ספרנה את הגדולות, אומר הפסוק, ביחס לגיחזי ואלישה. זאת אומרת, המלך מבקש מגיחזי שיספר לו את הגדולות אשר עשה אלישה. זה הנבואה. זאת אומרת, הרב, יש קטע באורות התחייה שבדיוק עומד על הנקודה הזאת. שאדם, כשיש שבר לאומה, אז האדם מנסה להתרומם, והוא כאילו הכנפיים שלו מקוצצות, וזאת הסיבה להסתלקות נבואה מישראל. עכשיו, אלה הם דברים שהם מצד אחד כאובים מאוד וקשים מאוד, ואומרים באמת גם ליחיד הנמצא במדרגה גבוהה, שהוא לא יכול להימלט מגורלו של הכלל. לא פיזית, ובוודאי לא, אפילו יכול פיזית, לא יכול להימלט רוחנית. אבל בתוך הדבר הכאוב הזה, יש פה מסר גדול. מהו המסר? המסר הוא הקשר הנשמתי שבין הפרט והכלל. שכל נשמה, אפילו פרטית, היא נשמה כללית. וככל שהאדם הוא יותר גדול, כך גם הכאב של האומה, הכאב של הכלל, הוא יותר נוגע עד לשורש נימי נפשו. כמו שאומר רבי יהודה לוי על ישראל באומות, כלב באיברים, שהוא רב בריאות מכולם ורב חלאים מכולם. ונמצא שכשהכלל סובל, והצדיק הקדוש סובל עמו, בגלל שהוא נשמה כללית, או אז מתעוררים רחמים גדולים בעולם. כי מתעוררים רחמים על מילא כשאתה אומר את זה, פלויני אלמויני רשע, אז נותן לרשע רק ישתו. אבל הצדיק שסובל כתוצאה מהכלל, על מה ולמה הוא סובל? זה לימוד סנגוריה עצום בעולם, וממילא מיתת צדיקים מחפרת. הנקודה, אני חושב שזה מאיר קצת את העניין. מיתת צדיקים מחפרת מפני שהיא מעלה את הדבר מן המישור של הפרט למישור של הכלל, ובראש הכלל, במוקד הכלל, עומדים צדיקים יסודי עולם, שהם כאב הכלל, ולמענם מתעוררים רחמים גדולים בעולם. הדברים האלה מאירים גם בקשר לפרשת מרים ואהרון. קודם כל מרים ואהרון, שניהם, אף על פי שכביכול הגיע איתם למות, היינו מצפים שיזכו לעלות לארץ. מילא אהרון, יש מי מריבה, משה, אבל מה מרים? דברים פשוטים הם, שהדור הזה, כאילו דור המדבר, וגם משה ויתבר השם בי למענכם, כי למרות חטא מי מריבה, אלמלא נגזרה על הדור הגזירה, וגם משה שצריך לסבול את סבלם כל אותם שנים, ולכן גם הוא נכנס ללחץ ברגע האחרון ומכה על הסלע, אלמלא הדור הזה, ייתכן שמשה ואהרון, בוודאי אילו היו זוכים, והיו נכנסים לארץ ללא חטא מרגלים, גם לא היה חטא מי מריבה, והיו נכנסים לארץ. נמצא שבסופו של דבר, גם משה, אהרון ומרים, הם נושאים על שכמם את משברו של הדור. הם אינם יכולים להתנתק מדור המדבר. מהו אפר פרה אדומה? אתם חשבתם פעם, למה פרשת פרה אדומה נמצאת בספר במדבר בדיוק בתווך, בין מצד אחד סיפור פרשת שלח קורח, כל החטאים שנעשו בשנה השנייה לצאת ישראל מצרים, שנייה שלישית, וככה סדר הכרונולוגי טבעי. אחר כך באה פרשת חוקת, אחר כך פרשת פרה אדומה, ומיד אחר כך ותמות שם מרים ותיקבר שם ותבוא כל העדה מדבר צין. מי זאת העדה? אומר רש"י בצדק, זוהי העדה השלמה של דור הבנים, שכבר קלו מתי מדבר. זאת אומרת, אנחנו עוברים פה ביעף, זה אחד הדברים המדהימים בספר במדבר, שמי שלא שם לב אליו, לא מתחיל להבין את המבנה של הספר. כאן אנחנו עוברים ביעף, מן הסיפורים של המפקד, של התלאות, ויהי בנשוא אהרון, ההתרוננות הגדולה, המשברים התכופים בזה אחר זה, עד פרשת קורח, ומכאן לפתע ביעף 38 שנה ואנחנו מגיעים לשנת ה-40. 38 שנים, נשתמש בלשון הזמר של שתיקה גדולה מלמעלה, שבני ישראל נודדים במדבר. אפר פרה אדומה, למה הוא בא? מה היה לישראל לעשות באותם שנים? לקבור את מתיהם ולהיטהר באפר פרה אדומה. לכן באה פה פרשת פרה אדומה, זה פשט. מי שהעמיד אותי פעם על זה, תאמר לי, זה חברנו הרב יואל בינון, אבל באמת זה, 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 זה היבט ישר בדברים. סמוכה פרשת אפר פרה אדומה ופרשת מותה של מרים. אנוכי אפר ואפר, והדור כולו נדרש לטהרה, מרים שותפה לכך. היא לא יכולה כביכול להתנתק מדורה, כי הדור דורה הוא. כך משה, שלא נזכר כאן, וכך אהרון. אצל אהרון יש הדגשה מיוחדת. מה העניין בגדי כהונה? מה נושא אהרון? אנחנו עכשיו לומדים לפרשת תצווה, אבל כבר דיברנו הרי בקטע האחרון, בסוף ארץ ישראל, על העניין של, נגיד ככה, הלוז שבגדי כהונה. על הכתפיים שמות בני ישראל, על ליבו של אהרון שמות בני ישראל, זה עיקר בגדי כהונה. חושן העדות, והאורים והתומים, אלה נישאים על ליבו של אהרון, והם המחפרים מבני ישראל, מתוך מסירות נפשו של אהרון על ישראל. הלב הזה של אהרון, שהוא הלב האוהב, לכן לא ייזך החושן מן האפוד, כדי שזה תמיד יהיה על לוח ליבו, ונעשה אהרון את שמות בני ישראל על ליבו. אהרון, גם בשעה שהוא מסתלק מן העולם, שליחותו לא תמה. ולכן ההדגשה היא פה שיש מי שממלא את מקומו, הלא הוא אלעזר, ואלעזר נוטל את בגדי הכהונה. זאת אומרת, כמו שבגדי הכהונה מחפרים, כך גם אהרון שהוא נשמה כללית, שהוא נשמה שכל כולה אין לה חיים בלא בני ישראל, ממשיכה למלא את יהודה בבניו אחריו, מזרע אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבה לתורה, והם המברכים את בני ישראל, הם אורכות ואחרות בני ישראל, אמור להם. ממילא נמצא שהעניין של בגדי כהונה ואהרון, זאת אומרת, כאילו, אהרון הוא מזוהה עם השליחות הכללית שלו. העניין של מיתת צדיקים מחפרת היא בכך שהם מוציאים את עצמם מכלל הפרט היחיד, והופכים להיות בחינת הזדהות עם כלל האומה. ועל ידי כך הם מעוררים רחמים על כלל האומה, דווקא מצד החלק הגבוה והיקר והטוב שבה, שמעורר רחמי שמיים. אני חושב שזה הערה שמבהירה במידה מסוימת, ואם עכשיו תראו איך שהדברים משתלבים בדברי הרב, אבל כאן צריך להוסיף משהו. מיתת צדיקים מחפרת, טוב, אבל לכאורה, אלה שנספים בשטף המלחמה, אומר הרב, גם בלא משפט, הם לא בהכרח צדיקים. יכולים להיות ילדים קטנים, יכולים להיות אנשים תמים, אבל לא בהכרח צדיקים יסודי עולם, באותם מדרגות שעליהם דיברנו מקודם. מה שהרב מחדש פה בקטע שלו מיד נקרא, נחזור ונקרא בהערה מחודשת, ותראו את ההדגשה של הרב על היחס בין הפרט והכלל. מה שמתחדש פה הוא שגם אלה שהם אינם בגדר צדיקים, אבל אם הם נהרגים בגלל המציאות של המלחמה, או אם נגיד בישראל, כמו שאתם יודעים, שמי שנהרג בשל היותו ישראל, ההלכה אומרת, קדוש יאמר לו. אפילו אם כשלעצמו אדם ירוד מבחינת מידותיו ומדרגותיו. זה כידוע מאמר נפלא של הרב, נו מי יודע, על במותינו חללים, נכון? מאמר שלם שבו הרב מאיר את הדברים הללו. אז באותה מידה או בהקבלה, תראו, זאת היחיד שנספה כאילו באבון הכלל, הוא מעורר רחמים, רחמי שמיים על המציאות הכללית, כי עכשיו הוא לא נהרג בהיותו פרט. הוא נהרג ביותו חלק מן הכלל, והדבר הזה מעורר רחמי שמיים, ומעורר את הצורך בשינוי הדברים. אז לפני שאתה שואל, אני רק רוצה שנראה את לשון הרב, ותראו איך שהדברים עולים בתוך דבריו של הרב. אומר הרב, היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה, או יש בהם, יש בה, במציאות הזאת, ממידת מיתת צדיקים המחפרת. זאת אומרת, אפילו שהם אינם צדיקים, אבל כאן הם כאילו נשמות קליות. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי, כללי, הדגשה מול היחידים, כללי, לטובה ולברכה, אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. אז אני מודה שאני כאן הוספתי כמה דברים מדבריו של הרב, אבל המעבר בין הפרט והכלל, מה פירוש עולים לשורש עצמות חייהם, מה זה עולים בשורש החיים? כי כל נשמה היא מחוברת ומקושרת אל, אל השורש ששם הכלל. הכלל הוא לא אוסף של פרטים. הכלל הוא שורש הפרטים. כאילו הנשמה הכללית שמתפרטת אחר כך לפרטים, פרטים, פרטים. אבל הכלל הוא שורש החיים. ולכן במיטתם הם עולים לשורש החיים ומעוררים את הסנגוריה הגדולה על כל המציאות הזאת המשברית שמתוכה תצמח, כאילו מתוכה זועקת הישועה. אם נחזור לדוגמה למורנו ורבינו הרב צירדה, הרב צירדה כנשמה כללית הוא נושא את הכאב ואת השבר של העקירה, של הגירוש, של הניתוק. כשאנחנו ראינו את רב צירדה מדבר באותו נאום מפורסם בליל יום העצמאות שלפני מלחמת ששת הימים, כשהוא זעק לפתע, אומר שהגיעה השמועה על תוכנית החלוקה, לא יכולתי לשמוח. זעקתי איך נתקיים בי, את ארצי חילקו, וכך כך אמר, פצוע בכל גופי, קרוע לגזרים, סיפר על עצמו, אנחנו הסתכלנו על זה רב צודן, אני לא אשכח את זה, ראינו אותו קרוע, ראינו אותו פצוע, ראינו אותו שוטה דם, כי הוא נסע, את הכאב הכללי, מי כאב את חלוקת הארץ? רב צודה, איש כללי, כאב, והזעקה שלו, הזעקה שלו, היא עלתה ובקעה שערי רקיע. כך גם בימי ימית, בשעה שעוקרים יישובים ומגרשים יהודים מאדמתם, עוד בנגלה הקודמת, אז רב צודה נושא את הכאב הזה, והכאב הגדול הזה עולה כלפי שמיה ופועל את פעולתו. לפעמים מיד ולפעמים לאחר זמן. כן.
ההסבר שלך הוא תקף אולי עוד יותר למאמר חזר שצדיקים מגינים על הדור.
נכון. אבל לפעמים, כן, הם מגינים על הדור, זה ברור. אם יש כעץ זה שמגן על דורו וראה במסילת ישרים בסוף במידת החסידות, הוא מרחיב ומאיר מאוד את היסוד הזה של הצדיק שצריך לבקש רחמים על דורו וכדומה. אבל לפעמים מגיעה שעה כל כך קשה שבו הדור לא יתעורר או שהדברים לא יתעוררו אלא מתוך משבר שעובר גם על הצדיק. כי הצדיק יכול להגן מבחוץ. אבל ההזדהות של הצדיק והנשמה הכללית שנפגעת ושזועקת בחבליה כתוצאה מהמציאות המשברית, היא מעוררת רחמים גדולים גם כלפי שמיה וגם מעוררת כלפי הארץ.
מה? את המילה סניגוריה.
כן, יש היבט של סניגוריה ויש היבט של רחמים, שני הדברים גם יחד, שני הדברים, כל אחד במשמעותו. חברים יקרים, רציתי מאוד שנמשיך מתוך הדברים הללו ונעסוק עכשיו באמת ביחס גם למלחמת העולם הראשונה שעליה נסוב הפרק הזה ומה שמתגלגל בעקבותיה, ועכשיו המשפט, רק נקרא את המשפט ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. וזה דברים שנכונים בקשר למלחמת העולם הראשונה, שבעקבותיה באה לנו הצהרת בלפור, וזה נכון, אם כי בייסורים הרבה יותר גדולים, ובשברים הרבה יותר גדולים, גם כלפי מלחמת העולם השנייה, שבעקבותיה ומתוך אפר השואה, מתוך האפר הנורא הזה, מתוך המשרפות, כמה ותחי מדינת ישראל. אבל על הבירור של שני הנקודות הללו, יש לי פה חומרים לרוב, כי אני ארצה. חומר אחד, כן, תביא את זה, אנחנו לא נקרא עכשיו, שמאמר גדול של הרב, שנקרא בשם גילוי דת על דבר הבגידה הלאומית. זה מאמר שחייבים ללמוד אותו. חברים יקרים, אתם זוכרים כמו שלמדנו את האיגרת של הרב למזרחי בתחילת, זה דבר שאני רוצה ללמוד אותו. כי כאן הרב מתרגם למעשה את מה שהוא כותב כאן, ומכאן אתם גם למדים, זה דברים שהוא כתב בלונדון בזמן המאבק על הצהרת בלפור. כנגד אותם מתבוללים מצד אחד, וחרדים מצד שני, שניסו למנוע את הצהרת בלפור. אז הרב כאן כותב, ובהתייחסות למלחמת העולם הראשונה, הוא אומר, מה אתה בכל המלחמה, אם עכשיו לא תצמח מזה ישועה לישראל? הרב היה חי את זה, חדור מאוד. אז זה נלמד בעזרת השם בפעם הבאה, ולא פחות מכך, ואולי עוד קשה מכך, נצטרך להתמודד עם דברים שאינם נמצאים כאן, שנוגעים למלחמת העולם השנייה. אז גם צילמתי, אם כי לא הבאתי לכאן, זה היה בספר שלי, שנשכח את הדברים שאומר הרב, הזכרנו את זה, בחורבת רבי יהודה חסיד, בשנת תף ריש צדי ג' 33, עם תחילת עליית השלטון הנאצי לשלטון, שהוא אז כבר חוזה וצופה, ושומע את כל התקיעות של השופר התמה. השופר התמה. אם יהודים לא ישמעו את השופר הגדול, תקע בשופר גדול לחירותנו, הם ישמעו את קולו של השופר התמה. שיחריח אותם לעלות ארצה, מי יודע באיזה איסורים שם זועק הרב, בחורבת רבי יהודה חסיד בשנת 33, ונראה את הדברים מתוך מעגלים נוספים, שחילקתי לכם בפעם הקודמת, שירו של אלתרמן, שירו של אורי צבי גרינברג, דברים שמאירים בפנינו את ההתמודדות עם המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ועם השואה, בפרספקטיבה ההיסטורית הזאת, כיצד צמחה מדינת ישראל, כיצד צמחה תקומת ישראל ותחיית ישראל מתוך אפר השואה. אני רוצה להבהיר, בכך אנחנו לא באים כעת להסביר ולהבין ולהצדיק מיליוני קורבנות ומשרפות וילדים. קטונו מלנסות לתרגם את זה בנוסחאות כאלה שאומרות, היה צריך במלחמת העולם השנייה כדי שמתוכה תקום המדינה. חשבונות אלוקיים נסתרים עמנו. אבל הנגלות לנו לבנינו לראות באמת בפרספקטיבה היסטורית, לפחות בראייה של הכלל, גם אם איננו יכולים להבין את הדברים האלה וליישם אותם ביחס לפרט ולפרטים ולציבורים, אבל בראייה של הכלל שיש כאן מהלך נורא, שהוא גם מהלך נורא הוד, כיצד צומחת תחייתנו מתוך כל המשברים ומתוך כל המלחמות. ולכן גם אי אפשר לומר על מלחמת העולם השנייה, שבהיבט הזה של תקומת עם ישראל ותחייתו, היא הייתה בכדי, היא הייתה סתם כך, כפי שאורי צבי גרינברג בשירו, בתחילה מציין כאהבה אמינה. על כל זה בעזרת השם, בשיעור הבא, ואני מבקש את סליחתכם שאני צריך לעסוק במציאות החיים שלנו כאן עכשיו. מעט מנהור, יש? מעט מנהור.